הנה זה בא.
הטיול הבא. עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
אהבתי, רענן בן בסט. שבא שלום.
מה העניינים?
מה אני אגיד לך? מה אפשר? מה אפשר? אני לא יודע כבר מה לעשות עם עצמי, אני לא יודע מה לעשות עם המחשבות שלי כל השבוע. אני יודע שיש את הרגע הזה בשישי שאנחנו באמת זזים הצידה מהכל, מהכל, ואני כל כך שמח שאנחנו עושים את זה.
גם אני, ממש. כן, זה שעה שמחכים לה.
יצא לנו טוב, והיום...
היה לך רעיון טוב, מה שנקרא.
האיש הזה, רענן בן בסט, חוגג 50.
יאסלה! ממש ככה, זה נכון. יש, יש, יש! איזה אלופים. התחלנו עם ערק, וואלה.
זיו אבויאל.
איזה תענוג, תודה רבה.
הביא גם עוגה, איזשהו פיצה על באמת 1,000 תוכניות שלא הביא כלום.
שגם עוגה שקשורה ליעד הקרוב שנדבר אליו.
באמת?
ברור שלא.
מה הקשר?
אין, שום קשר. בכלל אין קשר לאוכל שם.
בכלל?
הם פחות מתחברים.
זה פחות העניין?
פשוט אין.
אבל זה יותר אלכוהול, מה?
אלכוהול לגמרי.
כן?
אלכוהול ומוזיקה. אלכוהול ושמחה מה... מהאגן.
מהאגן.
מהאגן. הם באמת מהאגן. אבל כאילו שהיא בסיסית כזאת, זאת הכוונה.
אז אנשים חושבים, רגע, על מה הם מדברים? זה ברזיל? לא. זה קובה.
נכון. זה קובה.
זה קובה.
נכון.
פעם ראשונה שהיית שם?
לפני 20 שנה בערך.
כן.
מרגש מאוד.
כן?
מאוד.
פעם היה עניין להיכנס בכלל. היה נכסה, היה עניינים.
כן, גם כשהיה עניין, לא באמת היה עניין. תמיד היו יחסים מסוימים עם קובה.
כן.
רפי איתן, מפורסם בקובה, כבר זה, אבל כאילו בעצם היחסים התחילו ממש מנפילת החומה, כאילו כי האפוטרופוס של קובה הייתה ברית המועצות.
כן.
אבל היא באמת... אני כבר הרבה זמן חושב איך אני מתאר אותה. אני לא... אני אגיד את זה, אני אנסה להגיד, כי קודם כל...
כי מה, זה מטונף מה שאתה רוצה להגיד?
בכלל לא, אני קודם כל...
אה, זה אוקיי, אני מנסה להבין מה המגננה.
לא, היא קשה לתיאור, היא קשה להבנה, היא קשה לתיאור, והיא גם קצת קשה לפעמים. היא לא מדינה, היא אקזמפלר, זה המילה שלה.
אוקיי.
באמת, הרבה פעמים אנחנו אומרים שהמדינה הזאת מיוחדת וזה, אבל... כמו קובה באמת אין אי קריבי בקריבים, היא בקריבים בסוף.
כן.
כל מה שאתה מדמיין על אי בקריבים היא לא, שהיא קומוניסטית בסוף, והיא קומוניסטית שרוצה להישאר קומוניסטית בחלקה, חלקה לא, יש על זה עוד דיון מאוד ער גם בקובה, יש גם סרטים מדהימים על זה, אבל קודם כל מהבחינה התיירותית, היא מין מפגש ציפיות כזה, שהוא מאוד, תמיד הוא מפתיע אותי, כי העולם המערבי מדמיין... קובה כזאת של בואנה ויסטה,
כן.
קמפאי סגונדו,
כן.
מכוניות עתוקות, צ'ה גווארה, פידל, הסיגר, החיים הטובים, רום.
ריקודים ברחובות.
אמינגווי.
כן.
תמיד זה מתקשר מאוד רומנטי, משהו שם, הסרט עשה המון סביב הדבר הזה, גם בגלל הסיפור שבו, אבל...
אני זוכר שהיה עניין שפידל היה מחלק בירה.
כן.
זה מה שאני זוכר.
כן, בכלל. טוב, יש איזה עניין שם עם הרבה דברים שחילקו שם. עוד פעם, העניין הקומוניסטי שם הוא מאוד נוכח בהמון מובנים, כי היא כבר פתוחה לעולם לא מעט שנים, אז היא עדיין נשארה. זה קצת בזהיר אנפין הקיבוצים. כאילו, מה קורה לקיבוץ שהוא מופרט, אבל הוא לא באמת מופרט, הוא עדיין, יש שם... אז זה יצור כליים גם היום, שהוא לא מאוד ברור, אבל המפגש הזה של הציפיות... להגיע למקום שהוא באמת כולו רומנטי, אבל היא לא כזאת. היא מדינה קשה, היא ענייה מאוד, היא לא מפנקת בכלל. זאת אומרת, אין בה קניות, אין בה בית קפה מגניב מפונפן, אין בה וי-פיי, אין בה אינטרנט כמעט, אינטרנט עם כרטיס גירוד. כאילו זה כזה, היא בלי קניות.
תגיד, תסביר רגע את הכרטיס גירוד.
אתה קונה חבילת אינטרנט, כמו פעם. אתה קונה כאילו חבילה עם סאונד קוד, שהיא מספיקה לך לשעה, ליום, כאילו זה... אבל הכל הוא... זה לא הפן של אנשים שנוסעים לחול עכשיו ואומרים, כמעט כל מה שאמרתי, לא אוכל טוב בשפע, יש מקומות טובים.
לא יודע, אני מרגיש שאתה מוריד לי.
אני מוריד.
כן. מה, תסביר רגע, אז מהו האפיל... בקובה.
זה. אני חושב שבסוף זה...
הגסות הזאת?
לא, the real thing. אתה מגיע למקום שהוא לא בנוי לתיירות.
שהוא השתמר בצורה מסוימת.
אתה רואה באמת את החיים שלו כמו שהם, בלי שום חלון ראווה שמחסה את החנות.
אתה מרגיש בטוח?
מאוד, מאוד נעים ובטוח.
איך זה מסתדר עם מה שאתה מתאר?
קודם כל קומוניזם. תמיד הרבה פעמים המדינות הקומוניסטיות היו מאוד בטוחות, משטרה וזה, הם אנשים מאוד מאוד מאוד... העוני הוא עוני, אבל היום אין רעב בקובה, פעם היה דרך אגב... יש, אני זוכר תכף איך קוראים לסרט הזה, סרט שמספר סיפור בדיוק על השנים הכי קשות של שנות ה-90 עם חביר ברדם, על סופר הומוסקסואל ש...
יונתן כהן מוצא את זה עכשיו בשנייה.
כן, זה ספר מדהים. קודם כל, האישיו זה שאחד, היא מעניינת בצורה בלתי רגילה, כי אתה רואה, אתה ממש ממש הולך ליטרלי במנהרת זמן, של היסטוריה מודרנית, לא ארכיאולוגיה, משהו של, אתה רואה את מלון נציונל, שאתה מדמיין את אל קפוני יושב שם ושותה רום או בקרדי, בשנות ה-30 וה-40, ואתה רואה את המבנים שנבנו 20 שנה אחר כך במהפכה הקומוניסטית של פידל, ואת מפרץ החזירים, ואתה רואה את העליבות ואת העוני, ואת חבלי הכביסה ואת החדרים הקטנים, אתה רואה את המנהרת זמן הזאת לגמרי, והיום את המלונות היותר מפונפנים, זה מצד אחד וזה מרתק. מי שאוהב היסטוריה ותוכן היסטורי, זה באמת אחד המקומות הכי מרתקים, כי קרו שם אירועים דרמטיים, באמת דרמטיים בהיסטוריה העולמית, משבר הטילים ומפרץ החזירים וגואנטנמו, והיא 120 קילומטר ממיאמי, זה כאילו, זה תקוע על האמריקאים, והיא לא, מעולם לא נכנעה על פניו.
אחת לכמה זמן מגיעה רב סודה, רעועה, עם איזה שלושה, ארבעה קובנים לחוף מיאמי.
נכון, אבל בהיסטוריה מי שמעמיק, היא לא רצתה להיות קומוניסטית תחת ברית המועצות. ממש לא, זה לא הייתה מטרת המהפכה. נדבר על זה אולי עוד מעט עם עדי, אבל היא רצתה להיות סוציאליסטית. היא רק בשנת 65 הופכת להיות מדינה קומוניסטית. זה כמעט 6 או 7 שנים אחרי המהפכה. זה משהו שמתגלגל בגלל המעצמות, בגלל...
לפני שהלילה יורד.
ספר נהדר וסרט נהדר, מאוד מומלץ, ושם רואים את הסיפור ההיסטורי הזה, ושנים אחר כך יוצא ספר עם גל גרסיה, לדעתי, שמתאר, נקרא לילות הוואנה, וזה הצד השני של הוואנה, היא מלאה במוזיקה, היא מלאה בשמחה, היא מלאה בגגות, כל הסרט מתרחש בגגות, ובדור צעיר, אנחנו מדמיינים את קומפאי סגונדה ואת בונה ויסטה שלו, שאתה נכנס עכשיו למועדון, לזאפה של הוואנה, זה שאנן סטריט, זה רביד פלוטניק, זה שם. זה אחר לגמרי, זה לא המוזיקה שאתה מדמיין בכלל. זה מוזיקה קובנית קשוחה, בלי שום תפאורה, כיסאות קטר פלסטיק, באמת עם בירה ועם רום, והם רוקדים את הנשמה שלהם. זה נפתח באחת בלילה. אתה בא לשמת מהעייפות כבר מראש, אבל ככה הם חיים, והם קמים בשבע בבוקר לעבוד. זאת אומרת, משהו בכל הדבר הקיצוני הזה, של מישהו שהולך באמת לעבוד במפעל, ומרוויח את אותה מזכורת, כי זה המזכורת של הקומוניזם, ויש מטבע שם לתייר ומטבע למקומי, והוא מקבל הקצבה מדויקת לכל דבר, אבל מצד שני, הוא כבר מכיר את העולם ורואה את העולם, ונמצא, וכבר היום כן בקשר עם... האחים שלו שנמצאים כנראה במיאמי במקום אחר, אבל הוא בחר לחיות שם. הסרט של לילות הוואנה מדבר על זה, על הדור שנולד למהפכה, ולא בטוח שהוא רוצה אותה. הוא כבר רואה משהו אחר.
לרוב המדינות האלה, שיש בהם איזה משהו מאוד מאוד ישר, שמנסים ליישר את הציבור לכיוון מסוים, בסוף יוצא נורא נורא עקום.
נכון, אבל מצד שני יש בו משהו מאוד, אז זה גם הסרט, אבל גם המציאות הקובנית, כי עובדה שרובם עוד לא עזבו. יש משהו נורא נעים, אפרופו קיבוץ.
הם יכולים?
כן, היום כן. היום אין בעיה לצאת מקובה ואין בעיה להיכנס לקובה.
הם יכולים ברמת המטבע שלהם, ברמת הכסף שלהם.
אז זה פחות, אבל הם יכולים קודם כל להגיע...
יש מוביליות, כאילו...
לא, אבל הם יכולים להגיע למדינות מסוימות, לא בהכרח לארצות הברית, יש מדינות לטיניות. יכולים להגיע לקוסטה ריקה, לגואטמלה, למקסיקו. לא חייבים להגיע לארצות הברית. שעדיין רמת החיים שם היא הרבה יותר גבוהה. שפה יש להם, ספרדית. כאילו, הם יכולים, אבל יש משהו, קודם כל, כמובן המשפחתיות והקהילתיות שבעולם הזה, גם הקומוניסטי היא מאוד מאוד דומיננטית וחזקה, הם חיים ביחד, הם ביחד, ויש שם קסם שקונה אותך, אתה נכנס באמת למועדון מוזיקה הזה, או נמצא בריקודי סלסה על הגג של איזה מישהו באיזה מסיבה, אתה ממש מבין למה הם לא רוצים לעזוב. זה כאילו the real thing.
זה יותר לילה מיום? זאת אומרת, מבחינת ה... כן?
כן, לילה. קודם כל, היא ברוב הזמן מאוד חמה, אז לא סתם גם הגגות. הם חיים המון על הגגות, המון המון פתוח. הם חיים מאוד בלילה, וגם עוד פעם, מכיוון שהעבודה, אתה יודע, מה עכשיו, אני לא מתאמץ בשביל הקריירה באמת, אז הם גם יכולים לקום עייפים, לגלגל את הסיגר או לעבוד במפעל אחר 8 שעות, להעביר את זה, ויאללה, לישון איזה שלף טונדה או סיאסטה, ולהמשיך הלאה. אבל יש בה משהו מאוד מאוד אמיתי, מאוד לא מתייפייף, שדרך אגב, לא כולם אוהבים אותה. זה ממש חשוב להגיד. בגלל זה אני אומר קשה, לא כולם, היא לא...
זה הדיסקליימר הכי ארוך שעשית אי פעם.
ואני מת עליה. תראה מה זה, ואני מת עליה. כי אם אתה, אם היא מעניינת אותך...
אז תזקק לי רק את הקסם הזה של קובה.
הקסם הזה זה אנשים אמיתיים מאוד, שחיים את המסורת שלהם ואת מה שהם מאמינים בו, גם את הקומוניזם, גם את המוזיקה, גם את הקהילתיות והמשפחה. יש לנו צמצול.
וואו, וואו, וואו.
המורה הגיעה.
יש לנו זוכה. מה זה? בחיים לא עשה כזה דבר. זיו, מה זה? שנגמר הזמן של לשים שיר? בסדר, אתה לא צריך להיות כזה אגרסיבי.
אבל למה ככה? בקובה זה לא היה קורה
ממש.
למשל.
ממש.
אתה רואה? ועל זה התחילה המהפכה.
הנה קצת מוזיקה של קובה.
הטיול הבא עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
עדי אופנהיים, הבעלים של אופן מיינד ארט, מה העניינים?
שלום, שלום, מה נשמע?
בסדר, איפה היום?
איך לא, קודם כל קובה, אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להתייחס לשני דברים שרענון אמר. קודם כל, לשאול אתכם, מה הספורט הלאומי בקובה? מה הספורט הכי נפוץ בקובה, אתם יודעים?
רגע. זה כאילו, זה ברמת הכדורעף, זה משהו כזה.
לא, רמז אמריקאיות,
בייסבול. בייסבול, אוקיי, נכון.
יפה, אבל לא.
לא, לא? מה, נו? זה פטנק?
הספורט הלאומי בקובה, אם תשאלו, נקרא רדיו בלבלה, וזה נקרא רכילות.
אוקיי. הספורט הלאומי באמת הוא בייסבול.
רענן, שאלת אותו, איך אתה מגדיר לי במשפט אחד את קובה? אני תמיד שואל את מי שחוזר, ומישהו אומר לי, אני שונא את קובה, הייתי שם ולא נהניתי מרגע, אני יודע דבר אחד שהוא לא היה בקובה, ומי שחוזר מקובה ואומר שזו המדינה הכי נפלאה והוא אוהב אותה והכי מדהימה בעולם, אני יודע גם דבר אחד שהוא לא היה בקובה.
כן, היא מורכבת.
הדבר היחידי שאני יודע, שאני לא יודע, ואני חושב שזה אולי, שאלת, זאת המדינה הכי מורכבת, להבין שאני ביקרתי ותרתי באמריקה הלטינית, כי היא נורא נורא מסובכת, ואני אתן דוגמה אחת, מאולי אחד ה... דברים הכי מופלאים שקרו ב-1998, שעומד בכיכר המהפכה, שכל מי שביקר בקובה היה שם, כיכר פיפייה, שעל שני הבניינים נמצא צ'ה גווארה וכמובן סיאן פואגוס, ופידל קסטרו ניצב אבל לידו לא צ'ה גווארה ולידו לא אחיו, אלא נמצא האפיפיור, יוחנן פאול השני. וגורי, אתה צריך להגיד לי רגע איך זה יכול להיות. הרי פידל, הדבר הראשון שהוא עשה, זה כל הקתדרלות, כל הכנסיות, הוא הלאים אותם, ביטל את הדת, ויותר מזה הפך אותם לאוניברסיטאות. והוא מזמין אותו, והאפיפיור מגיע, והוא אומר לו, תקשיב חביבי, אתה הגעת למדינה הכי מתקדמת בעולם. האפיפיור משפשף לי עם העיניים, אומר, רגע, אתה התבלבלת? הוא אומר, לא, התבלבלתי. יש לנו 3 דברים שאין לאף מדינה. קודם כל, הדבר הראשון הוא ש 100% יודעים קרוא וכתוב בקובה. חינוך, כל בית מקבל חינוך בחינם, אתה לא צריך בית עשיר, אתה לא צריך קולג' לשלם $50,000, אתה לא צריך, כל אחד גם שלומד מקבל משרה, כל אחד מקבל עבודה, כולם סטודנטים, כולם רופאים, כולם עורכי דין, אין מדינה כזאת, אגב, והוא צודק. והוא אומר, הדבר השני, אתה רואה את הילדה הבלונדינית הזאת, ואתה רואה את הילד האפרו-קובני הזה, הם משחקים ביחד, ואין להם בכלל ספק ששניהם שווים.
אין להם אישיו של צבע, ואין אישיו של...
אין שום דבר, אין גברים נשים, אין המסלם שיגיד אשכנזים וספרדים ורולקס, כולם שווים.
אמרת גם אין גברים נשים? אין גברים נשים במובן שזה לא פטריארכלי?
אין, נשים זה המדינה שנשים נוהגות בטקסי, נשים מנהלות את המדינה, הכל אין שם, זה בכלל לא מדינה פטריארכלית, זה מדינה מטריארכלית. ויותר מזה, אומר, אתה רואה, יש לי כאב בשן, אני דוסק, הולך לבית חולים, מתקנים לי את השיניים, לא צריך לשלם ניתוחי סרטן, הכל כלול אצלנו.
לכאורה אוטופיה.
בדיוק. אני שואל אותך עוד דבר אחד, איך יכול להיות שאנחנו מכירים את זה, שזאת המדינה הכי ענייה באמריקה הלטינית, שזו מדינה שהיא נקשבת לקומוניזם וכישלון מוחלט כלכלי וחינוכי, אומר את זה פידל, ופידל אני יכול להגיד לך דבר אחד, הוא לא משקר. והדבר השני, ב-1998 שנה אחרי זה, הוא מזמין את דולה במאים, וים ונדרס, לעשות את הסרט, בוא נביא את השושל קלאב, אולי סרט אלמותי שאנחנו רוקדים את המוזיקה שלו, ובאמת כל אחד ראה אותו, וב-1999 הוא פותח את המדינה לתיירות וכל אחד מבקר. וכדי להבין את הדבר הזה, אנחנו צריכים להבין מי זה פידל, וזה אולי הדיקטטור היחידי בעולם, שהוא היה מזן אחר. זה הדיקטטור היחידי שאוהב ורוצה שיואבו אותו, ורוצה שהעם יאמין לו, וחייב, אבל חייב שהעם יהיה איתו. עזוב שהוא נואם בחסד עליון, הנאום הכי ארוך באום, 4 שעות ו-27 דקות, עוצר נשימה.
יש לו, בקובה יש לו נאומים של הרבה יותר, של מדהים.
אני נותן את הדוגמה שהוא בא להיות באום, אתה יודע איפה הוא התאכסן, גורי?
איפה?
לא בפלס,
לא בפלאזה.
הוא התאכסן בארלם. ובכל יום בשבע בבוקר רץ עם האפרו-אמריקאים ריצת בוקר להראות להם ואומר, אתם מדברים על שוויון, אצלכם האפריקאים יושבים באחורה באוטובוס ואצלי כולם אחדים. ואז שהוא מגיע לאום, הדבר הראשון שהוא עושה זה, הוא פושט את מדעי הצבא שלו ונשאר עם גופייה, כולם מסתכלים ואומרים, וואו, זה לא הפצצה של ביבי, זה משהו מטורף. הוא מסתכל ואומר, חבר'ה, ה-CIA אומרים שיש לי אפוד מגן, כי ניסו לחסל אותי קרוב ל-400 פעמים. הוא אומר, אני לא צריך שום אפוד מגן, כי יש לי אפוד מוסרי, מה שלכם, הממשלה האמריקאית, אין. כך הוא מתחיל נאום באום. תבין את האיש הזה שרצה שיואבו אותו, אבל אם אנחנו מפשפשים לעומק, למה אני אומר שזו המדינה הכי מורכבת, פידל קסטרו איש מאוד מאוד חכם, ומבין שהמדינה שלו על ערב דווי, הוא מבין שב-1990 כשהגוש הסובייטי נופל, אין לו כסף, אין לו מי שישלם לו לסוכר, אין לו כלכלה, אין לו רפואה ואין לו כלום, והוא חייב אהבה וחייב כסף, ולכן הוא עושה את הדברים הבאים. הוא מזמין את האפיסיור, תסלח לי, הוא צריך להוריד את הראש כדי שהאפיסיור יכיר בקובה ויוכל להחזיר את הדת חזרה לקובה. הוא פותח את קובה לתיירות כדי שיכניסו את הכסף, והיום הכסף הגדול ביותר, ורן אני יודע, מגיע מהתיירות. והדבר השלישי, הוא בעצם אומר, חבר'ה, טעיתי, ואני מתקן, ואני צריך להכניס גם את הקולנוע אלינו, חזרה, כי אני מזכיר לך, אין סרטים אמריקאים, אין סרטים, רק סרטים אירופאים, רק סרטים בקובה, אפשר לראות בקובה, זה רחוק. אז להבין כמה קובה היא מורכבת ומיוחדת בז'אנר שלא דומה לאמריקה לטינית, אבל מאוד אמריקה לטינית.
כן, אבל אני אגיד שני דברים. אחד, השנים האלה של שנות ה-90, צריך לדמיין, הם קיצוניות ברמת רעב בקובה, ואת אנשים ממש הולכים לפחי השפעה לחפש אוכל, זה ממש מהרגע של הנפילה, אבל הדבר השני דווקא אופן, זה אולי באמת זאת התשובה, זה שמי שאוהב דברים מורכבים, נהנה או מפיק משהו מקובה, ומי שאוהב דברים מאוד מאוד ברורים, בלי, כי באמת באמת, אתה כל הזמן, גם במהלך היום, אתה לפעמים ממש יכול להרגיש לפעמים אפילו מועקה קטנה או מצוקה, אבל אתה, אבל מצד שני, תוך שנייה זה משהו סוחף, יש המורכבות הזאת, זה אולי הגדרה מאוד מדויקת.
אבל בכל גם מה שאתה מספר, אתה לא מספר, אתה לא מדבר על דיכוי, ואתה לא מדבר על דברים גם, אתה יודע, של שחיתות.
יש, אנחנו, זה חשוב, אגב, רנן מאוד מתייק, ואני רוצה להסביר משהו, גורי, אני אוהב, אתה חוטף המון סתירות בקובה, ובין עוני ורעה, ובאת מחסור מאוד גדול. אני מזכיר לך, כל בן אדם בשנות ה-90 קיבל פח אורז ופח שמן לחודש, בסדר? זה הדבר הזה, המשכורת היא $10 לחודש עבור אותו קובני רגיל שעובד מטעם הממשלה. אבל אתה יכול ללכת בערב לתיאטרון קולון, התיאטרון של חוסה מרתי, ולראות, אני ראיתי במו עיניי בשנות 2000 את אליסיה אלונסו, הרקדנית הגדולה ביותר של קובה, עם הבלט הקובני שנחשב לבלט הכי טוב באמריקה הלטינית, משתווה לבולשוי, בסדר? וקרלוס אקוסטה, אם ראית את הסרט יולי, וכמובן את צ'וצ'ו ולדז, זוכה 5 פרסי גרמי, הפסנתרן ג'אז הכי גדול ביותר שיש היום באמריקה, שמגיע מקובה. כלומר, היא מייצאת דיכוטומיה כל כך גדולה, שבאמת המורכבות הזאת היא קשה להבנה. לגבי מה שאמרת לגבי הדיכוי, צריך להבין שאתה נכנס לקובה, 30,000 אנשים מביטים בך, עוקבים אחריך, רואים אותך, השב"כ והמוסד הקובני יודע כל מה שמתרחש ואיפה שמתרחש, ואני לא יודע אם לקרוא לזה דיכוי, אבל שליטה מאוד 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 גדולה לרעיונות בתוך המהפכה. כלומר, בתוך המהפכה הכל, מחוץ למהפכה כלום, וזה מאוד חשוב להבין. ומי שסוטה מהמהפכה, אין לו מקום. אבל מי שבתוך המהפכה, יש פלורליזם, יש אומנות, יש ציור, יש ארט מטורף בקובה. הבינה לב של קובה היא אחת האורסות, מה שנקרא. אבל אני רוצה כן להגיד משהו, פידל לא פוחד בתור דיקטטור להגיד כל 5 שנים טעיתי ולשנות את הכיוון. והוא עושה את זה כמעט כל 5 שנים משנות ה-60.
הוא אכן גם אומר את זה? זאת אומרת, הוא גם אומר טעיתי?
כן, 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 הוא אומר. תקשיבו, אנחנו, רציתי, אגב, צריך לתקן ולהיות זה. פידל עלה כסוציאל דמוקרט, 1959, מנחק בינו לקומוניזם.
כן, אמרתי את זה בהתחלה, שזה לקח איזה 6-7 שנים, בטח.
יפה מאוד. אגב, בניו יורק טיימס, פידל הוא איש השנה וצ'ה גווארה, כאילו, והדבר הראשון שהם עושים זה באים לאמריקאים גם לבקש כסף, רק איך אומרים, הנשיא האמריקאי משחק גולף ושואל לך את ניקסון להבין מי זה שני הסטודנטים האלה שמגיעים לזה רושש קצת כסף, והוא אומר לו לא יצא מהם כלום ושולח אותם הביתה בלי כלום. אבל אחרי 5 שנים הוא מבין שהוא לא מצליח לייצר את המהפכה, והוא אומר אני קומוניסט, כי הוא מבין שהישועה שלו תבוא מהסובייטים. ברגע שהוא מבין שגם הסובייטים, תסלח לי, עבדו עליו בעיניים, והמכונות שלו לא מצליחות לזקק את הנפט כי הם היו על אמריקאים, והמכונות נולים לא מצליחים להוציא לו את הנולים כי זה היה נולים אמריקאים ומידות במייל ולא בסנטימטר, הוא משנה כיוון והופך בכלל לסינים. ואחרי 5 שנים בזה הוא אומר זה לא הסינים ולא הסובייטים, זה אנחנו עם החדש. כלומר, הוא כל הזמן
הם לא יכלו אף פעם להיות עצמאים במובן הזה, היו חייבים להתאמך על ידי מעצמה.
זהו, קודם
שאלה מעולה. לא. שאלה מעולה, אתה צריך להבין, אני רוצה, סליחה רן, אני אגיד משהו. קובה מאוד מזכירה במובנים האלה את ישראל. רק ששני דברים, כשאתה בן 32 ובן 28 והטסטוסטרון גבוה, אתה חושב שאתה יכול לעשות מהפכה ביומיים. צ'ה גווארה רצה לטייס, הוא רצה להפיק מהמדינה משאבים מאוד גדולים, אבל בגלל שכל ההון האנושי ברח למיאמי ולארצות הברית, בעצם הם נשארו בלי כלום והם הסתמכו על תמיכה של מעצמות. כלומר, לבנות דור של תעשייה ושל הייטק ומה שאתה מכיר בישראל לוקח לפחות 25 שנה ל-30 שנה.
ואתה צריך לטפח את המוחות ולא לעצור, יש פה גם עוד הבריחה שלהם.
כמו שאופן אמר, זה קודם כל, זה באמת מאוד מורכב להסביר את זה פה, אבל שני נתונים או דברים. אחד, קובה היא הקולוניה האחרונה שמשתחררת משלטון הספרדי. בסך הכל ב-1898 היא משתחררת. דרך אגב, מי שמשחרר אותה זה האמריקאים. זאת אומרת, היא עד סוף המאה ה-19 עדיין קולוניה של ספרד. זה אחד. שתיים, מה שקורה בקובה לפני המהפכה הוא שיא הקיצון של מעמד עליון שמרוויח מפשע ומשחיתות, ורוב העם באמת מאוד מאוד עני. אז הם כאילו הלכו לקצה השני כדי לתקן את זה. וזה לא קרה בהרבה מאוד מקומות באמריקה.
לא רק שאתה מדייק, אני רוצה רק להסביר את הדבר הזה. גם בטיסטה ששלט, הוא לא נופל בגלל שפידל עשה מהפכה. חבר'ה, פידל עורך דין וצ'ה גוואר הרופא, אין להם מושג לחירות בכדור, בסדר? המטוסים, הכלכלה הייתה סופר אמריקאית, ופשוט אמריקאים שוברים, סוגרים את הברז, ואף מטוס לא ממריא. זה כמו שעכשיו האמריקאים, טראמפ יגיד לנו, חבר'ה, אין לנו F-16, וה-F-16 לא ממריא, כי אין דלק של האמריקאים. אתם צריכים להבין, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. את כל מה שעשינו עכשיו, זה לא רלוונטי. ולכן צריכים להבין, קובה הייתה קולוניה של ארצות הברית, והיא חצבה, כמו שני צעירים מאוד מאוד אוטופיים, שהם יכולים לעשות את המהפכה ב2-3, והם טעו, כי זה תהליך שלוקח המון המון זמן, ולוקח המון תהליך של מידה.
וזה גם בסוף אי קטן בקריבים, בלי הרבה מאוד משאבי טבע, כאילו זה לא נפט של ונצואלה, ולא, אז זה כאילו בסוף באמת המון המון על און אנושי, והם היו בעיניי עדיין איזשהו כלי משחק בידי המעצמות הגדולות, וגם כל האירועים הדרמטיים שקורים להם בהיסטוריה, הם אירועים בעצם גלובליים, והם אוכלים אותם מזה.
עדי אופנהיים. אני יודע, כן. אני יודע.
המהפכה הייתה לאומית קובנית, היא לא הייתה קומוניסטית ולא שום דבר. רנן צודק, תפסו על זה טרמפ, המעצמות, לעשות את המלחמות הגדולות מעל ראשם של הקובנים, ופידל מבין כמה הוא בובה על חוטים ולא שחקן מרכזי.
עדי אופנהיים, הבעלים של אופן מיינר, תודה רבה רבה.
תודה.
הכי חשוב, מזל טוב, רענון. יאללה, ביי ביי.
דוקטור מחול.
הטיול הבא עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
אני מרגיש שיש כל כך הרבה מה לדבר על קובה, ורק מתחילים רק לגרד. דוקטור ברק אפיק, מה העניינים?
מצוין, מצוין.
ברק אפיק, אמרו לי שאני צריך להציג אותך, לא ידעו איך להציג אותך.
באמת, למה?
כי ככה אמרו לי.
כן.
אז אמרתי, תשאירו לי את זה. אז קודם כל אני אגיד ככה, ברק אפיק, זה הבן אדם שקיבל אותי לחברה הגיאוגרפית.
נייס.
ממש ככה, ככה, והוא השותף הראשון שלי, הוא אהבה מאוד גדולה שלי.
כן.
ולא התראינו כבר הרבה זמן, כי הוא בפנמה עכשיו. ואין איך לתאר בן אדם כזה, הוא באמת מהמון המון המון מקומות ותחומים, אבל הוא אחד האנשים שהכי השפיעו על החיים והקריירה שלי לחלוטין.
Yes.
זהו, ואני אוהב אותך.
היום אנחנו ביום הולדת 50 שלך.
נכון, זה יום הולדת 50 שלי, ברק.
רענן בן בסט, 13-12, לא יאומן. איך זה קורה?
ככה זה קורה, מה העניינים?
ילד הנצח בן 50, וואו, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
היו לכם חוויות משותפות בקובה? היה כזה דבר?
האמת שבקובה אני חושב שלא היינו ביחד.
לא, בקובה לא היינו ביחד, אבל כל התבשילים שנעשו לקראת קובה, משיעורי הסלסה וכל הקרנבלים והאירועים עם הלהקות הקובניות וכאלה, כן, בהחלט.
אבל ברק בוודאות היה בקובה ממש כשהיא נפתחה, כאילו אני טיילתי בדילי אחריו, ממש, או סוף שנות ה-90 או תחילת ה-2000, שהיא הייתה באמת עדיין ארט-קור בשלה, כאילו לשמוע ממנו על ההתחלה שלה, זה עוד יותר מטורף.
ונשמע גם, בוא נדבר גם על המוזיקה, אחד המוצרים הכי משווקים של קובה.
טוב, ולדבר על המוזיקה הקובנית, זה בעצם לדבר על ההוויה הקובנית. כן. ההוויה הקובנית היא מוזיקה.
יש מעבר להוואנה? זאת אומרת, יש מעבר להוואנה?
הוואנה היא בירה חשובה והיא הקלאסיקה וכו', אבל המוזיקה הגיעה להוואנה, לא יצאה מהוואנה. המוזיקה נדדה מהבירה הקודמת של קובה, שזה סנטיאגו דה קובה, שזה בכלל עיר קריבית מנומנמת שיושבת לה שם, אי שם במזרח, היום די רחוקה מהוואנה, אבל בימים הקולוניאליים היא בעצם הייתה הפנינה של הקריבים הראשונה, ואיתה הכל התחיל. אז בעצם שם היה של צאצאי עבדים אפריקאים, אינדיאנים, לבנים שמגיעים, וכל אלה יחד, בצר להם ובסוף היום, התחילו לפרוט על הגיטרה, והקונגס התחילו לשיר, והתחילו לשיר על החיים, והתערבבו להם טרובדורים ספרדים עם תקפים של יורובה, של הצאצאי האפריקאים שהגיעו מאזור מאלי, מאוריטניה.
זה מדהים, זה תמיד הדברים האלה, שמערבבים ככה את האוכלוסייה, ואז יוצא איזה פלט מוזיקלי שאתה אומר, מה זה, זה אין כזה דבר.
לגמרי, נולד מחדש לגמרי, שהוא היה פשוט החיבור, כל אחד הביא מהבית שלו, זה מהתקפים וזה ירד מהאונייה עם איזו גיטרה קטנה שלאט לאט קיבלה גם גוון מחמי, שזה בעצם גיטרת הטרס, גיטרה כמו מנדולינה קטנה, שישה מיתרים שנותנת לה השכונה אסון, המוזיקה הקובנית שאנחנו מכירים, ששרים הבואנה ויסטה וכו', ושממנה גם מאוחר יותר תיוולד הסלסה בניו יורק, נקראת סון, שבאה מאזור מזרח האי, ובעצם היא השילוב, היא המקפיצות האפריקאית, יחד עם המלודיה הספרדית, ועוד כל מיני גוונים של המרקס, קרקשים האינדיאנים, והכל ביחד יוצר את הדברים האלה שאנחנו מתגעגעים, אלה הם השירים הרומנטיים, הדביקים משהו, אבל שאי אפשר להפסיק לשמוע אותם, והם נודדים להוואנה, והם מקבלים איזשהו גוון עירוני, כשהם פוגשים תרבות האורבנית של הוואנה, את מה שהיה בעבר המפעלים, של סוכר, קפה, סיגרים וכו' וכו', והם נולדת ככה מתחת לבניינים, של הוואנה, הרכבות, נולדת הרומבה, שזה בעצם סגנון, למשל וואנקו וסגנות אחרים, ריקוד מאוד מהיר, שבעצם הוא ריקוד חיזור בין גבר לאישה, וככה כל פעם נכנס למעגל מישהו אחר ורוקד, וכולם מסביב מתופפים, נכנסים לאיזשהו טראפ כזה שמזכיר את ה... שיבור עם התקפים האפריקאים בעצם של כניסה לטרנס
ואז הקהילה שמהגרת מקובה לארצות הברית היא מייבאת לשם בעצם את המוזיקה גם?
בדיוק, מה שהקובנים שתמיד היום קוברים מתחילת המאה ה-20 לארצות הברית שהזכיר הענן ועדי הכיבוש, הקולוניאליזם הזה האמריקאי, אז קובה היא אומנם רק אי קריבי קטן, אבל היא אי קטן שקרוב למיאמי, והקשר בין המאגרים הקובנים שגרים במיאמי וניו יורק, מגיעים אומנים קובנים לניו יורק ולמיאמי, שרים, מנגנים, מג'מסשנים עם החבר'ה, ופוק יוצא מהדבר הזה סלסה, שזה בעצם גם איזושהי מילה בספרדית שאומרת רוטב, כן? סלסה זה אותו רוטב אדמדם, כן. עם הטאקוס, או בכלל רטבים חריפים, אבל זה גם, שואלים לך מה קורה, מה המצע, אתה אומר סלסה, אני, הכל תותים, תותים וקצפת, וסלסה, ונולדת הסלסה, שאחר כך נודדת ומקבלת סינונות משלה, ב-LA למשל, שזה סלסה נוט של שואו, בניו יורק מלאה בסטייל, וסלסה קולומביאנית, וסלסה קובנית, וכולם עוקדים סלסה.
ואני, אני...
האירובי החדש גם באיזשהו שלב, בשנות ה-80.
זה היה הזומבה.
כן.
כן. לא, זה, ומה שמדהים, כי...
סלסה נהיה לזומבה, ומדבק בכל העולם. באוסטרליה עובדים סלסה, ובכל מיני מקומות לא קשורים. הסלסה כובש את העולם בתקופה היא.
לגמרי, וזה מונח באמת, כמו שברק אמר במשפט קצר, המוזיקה האפריקאית היא מאוד מאוד נוכחת בעולם הדתי שלהם. הדרך של העולם האפריקאי להיכנס לטרנס הוא בדרך כלל דרך מוזיקה. אם בעולם הלטיני או האמריקאי הוא הרבה פעמים דרך, אנחנו כן. קוראים לזה סמי הזיה במרכאות, אבל דרך חומרים מסוימים, או שם רואים את זה דרך הקנדומבלה והיורובה וכל מיני דתות אחרות, זה באמת דרך המוזיקה, דרך הקצב המונוטוני הזה ודרך הריקוד. אז זה משהו שמלווה אותם באמת בהמון המון רבדים בחיים שלהם, וזה בעצם הקצב שאנחנו חיים אותו עכשיו. זאת אומרת, בסוף, כשאתה רוקד סלסה, רוקד רומבה, אתה נכנס לאיזה ריתם מאוד מאוד קבוע, ואתה כמעט יכול להיכנס לטרנס, וזה באמת בגלל זה גם תופס את כולם בסוף, הדבר הזה. אז הדת האפריקאית שם היא מאוד מאוד נוכחת עד היום, גם בקובה וגם בתקסים, וגם בגלל זה אפשרו לזה לקרות שם, זה לא ראו איזושהי בעיה.
כן, גם צריך לזכור שנכנס בעצם, כשנכנס את המהפכה, ואחר כך גם הופך להיות סוג של קומוניסטית, אי קטן ליד ארצות הברית שיכול לתקוע לה כזה אצבע בעין, יותר מאשר באמת חשיבות כלכלית או אסטרטגית, אלא פשוט בואו אפשר להציב פה טילים ולהפחיד קצת אמריקאים בתקופה של המלחמה הקרה. אבל האי הקטן הזה פתאום עצרו בו בנדתי, זאת אומרת סגרו את הכנסיות, סגרו את המנזרים, כל הכמרים, כל החבר'ה האלה הוצמו בצד, ופתאום העם נשאר בלי עם שהוא קתולי מאמין שמכוון מאוד לאלים בכלל, כשהוא בא מאפריקה וחי את כל העולם של הסינקרטיזם, של החיבור בין הנצרות לבין ה...
אתה אומר, זה היה חייב להיות מתועל לאנשהו.
בדיוק, אז לא ידעו מה לעשות עם זה. כמובן שרדפו גם את הדתות האפריקאיות, אבל בספק הם נשמרו חזק יותר והתפרצו בזמן הזה שסגרו את כל הפולחן. אז אנשים עשו את זה בחצר האחורית שלהם, בשכונות הקטנות, בכפרים, בכל מקום. עשו פולחן, מקריבים תרנגול, מקריבים עז, יוצרים איזשהו פולחן של כניסה ושם באמת
התופים. שזה מזכיר גם את הוודו.
את
זה
אפריקאי, כן. מאוד דומה.
ואנשים ממש נכנסים לטרנס והולכים, מחשפים האלה כפי שהם מכונים, ויש ימים קדושים נוצריים שהם גם קדושים אפריקאים. עכשיו ה-17 בדצמבר למשל זה סן לזרו, שזה בעצם גם הקדוש המרפא. האפריקאי וכל הדברים האלה חיים בקובה עד היום, זאת אומרת אנשים חיים את התקפים, זה מכונה סנטריה, העולם של הסנטוס, של הקדושים, שהם בעצם אלים אפריקאים, אפריקה מרובת אלים, והם הביאו אותם לקובה, ומולם האלים, או יותר נכון הקדושים הנוצריים שזוהו איתם כדי שזה יהפוך להיות כשר, וממשיכים הפולחן, היום חוזרים לנצרות, פתחו כנסיות בקובה וכו', אבל עדיין האנשים קיימים את הפולחן הזה, ודרכו ומתחברים למוסיקה. ילדים מגיל מאוד מאוד קטן שומעים בבית את צלילי הבטא, שזה מן קונגס כאלה דו-צידיים שמנגנים איתם בטקסים, והם חיים את זה, הם נושמים את זה, הם קופצים את זה, נכנס לדם, ואתה רואה קובני שמתחיל לרקוד כשהתופים של הרומבה או ה... סנטריה מצליל נגן, נכנסים לטרנס בדקות.
ותגיד,
בלי,
כמו...
בלי שום בעיה, אבל בלי לשתות, בלי להשם, בלי...
סליחה, אבל...
בלי שום צורך,
מאז, מאז היציאה שלהם לאור, משתמשים גם במוזיקה, כמו נניח בבייסבול ודברים כאלה, כאיזה כלי חברתי כדי לצאת מהעוני ואולי גם לצאת מקובה, זאת אומרת, משתמשים בזה?
ככה, אז קודם כל... לגבי העוני, המוסיקה שימשה תמיד בטח את המפלגה הקומוניסטית כדי ליצור את האוכל הזה שאנשים צריכים יום יום, אם אין אוכל אז נשיר וננגן ונרקוד.
זה לא דבר כל כך טריוויאלי, זאת אומרת אתה חושב על משטרים קומוניסטיים, אתה לא חושב על איזה שמחה וריקודים ברחובות, וזה נשמע דבר בלתי נשלט.
מאירופה ששם קור גדול והוודקה זורמת והתפיסה היא אחרת. האנשים האלה של הקריבים, הם חיים מוזיקה, הם זזים, הם עובדים, הם כל הזמן בתנועה, וקשה מאוד להסיר את החיוך מהפנים שלהם. אז אתה אומר, אנשים כל כך עניים, כל כך בזבל, שפידל קסטרו כותב להם שלטי ענק, אנחנו בסדר, במקום לתת ארוחת בוקר, וברגע שמתחיל לנגן, ברגע שהם שומעים את המיתר או את הקונגס, הם מתחילים לזוז והכל נגמר. שותים משהו ורוקדים ומחייכים, ולרגע נראה שהכל טוב ושאין מפלגה קומוניסטית והיא חופשי ומאושר. הם מצליחים לנתק את זה, באיזה מין טרנס יומיומי של חיבור לשורשים שלהם, למוסיקה, לבקלים, לטבע, ליופי, להצליח לא לשקוע בדיכאון של העולם הקומוניסטי. וכן, הרבה מאוד קובנים ודו עם להקות לאירופה, לארצות הברית, כדי לנגן, וכמובן שהרבה מאוד ניצלו את זה גם כדי להישאר, לקבל מחסה פוליטי, ויותר מאוחר גם הרבה מאוד אנשים מהעולם באו וחיפשו להקות קובנים ולייבא אותם, ועם הניירות אפשר כמובן היה להגר לקובה, תקופה מסוימת הפכו את זה לנכס לאומי שאסור לקחת אותם, שיחוי זה כמובן פוליטית, אבל ללא ספק הרבה מאוד קובנים ייצלו את המוסיקה כדי לנדוד בעולם ולצאת משם, אבל בעיקר להפיץ את המורשת הזו, את השמחה הזו, את קובה מביאה לעולם.
וברק, תן לי את הנאים דרופינג האחד, אחד, הדבר האחד הזה שאתה אומר זה the best.
סליחה, את הדבר?
תן לי רגע את, ה, את הלהקה, את הזמר, את הזמרת, את הדבר הזה שאתה אומר, אוקיי, זה, ה, זה, זה, זה ש, האהוב עליי.
תשמע, זה קשה מאוד.
חייבים.
לנות הרבה מאוד, לא סוון ואן וכו' וכו', אבל בשבילי, אני אגיד לא רק שם של זמר אחד, אלא שם של שיר אחד, כן. שאיברהים פרר, שהוא מזקני הבנביסטה, איברהים פרר שר את דוס גרדניאס, אז הוא פותח את הלב.
הנה אנחנו שומעים ופותחים את הלב
שבקומוניסטים.
דוקטור ברק אפיק, תודה רבה רבה.
ביי, חיבוק.
יאללה, מזל טוב.
תודה.
ביי ביי,
להתראות. ביי. בקיצור,
כן, אני מרגיש יותר מדי בקיצור הפעם.
אז אני אנצל את הקיצור. קודם כל, כי אין מנות רחוב, אז בואו ננצל את זה. לא, אני אגיד רגע עוד משהו.
אין מנות רחוב.
קומוניזם, אין מנות רחוב. רום, רום, סתם. לא, קודם כל רום, כמובן. אפרופו, כל דבר הוא מורכב. סיפור של משפחת בקרדי, נגיד, הוא מטורף. איך הם ברחו מקובה, והבניין שלהם שם עדיין. אבל אז ברמת אוכל, אז האוכל שם זה סיפור. יש שם, עוד פעם, קומוניזם, אז יש דברים לאומיים ודברים שלא, אבל יש פלדרים, שזה מסעדות ביתיות, שאם אתה יודע איפה הטובות, אז זה מדהים, זה אוכל מדהים.
זה, רציתי לשאול, אתה יכול להתמצא בקלות?
כן, כן.
עכשיו, בכל האפליקציות, עניינים, אז אתה
יכול... בקלות, יש בקובה עולם של בתי מלון, שגם היום מתחיל להשתפר מאוד, ויש גם עולם באמת מקומי, יש קזה פלדר, קזה פרטיקולר, סליחה, שאתה יכול לישון בבתים של מקומיים, הם המציאו את ה-Airbnb עוד לפני
ש-Airbnb,
חבל על הזמן, זאת רשת מדהימה, ואותו דבר בענייני מסעדות, פלדרים מדהימים, באמת, שאתה מגיע לבתים, גם מפוארים כאלה של שנות ה-30, עם אוכל מדהים, אבל אני כן רוצה רגע להגיד משהו על המוזיקה, עוד פעם, זה גם מונח על התרבות האפריקאית, וכמעט בכל מקום באמריקה, אם זה ברזיל, אם זה טרינידד טובגו, אם זה קובה, איפה שהיה תרבות אפריקאית מאוד נוכחת, המוזיקה פרחה, כמובן גם בארצות הברית, ובמקרה של קובה, היא נשארה כל כך נוכחת, קצת כמו כדורגל, שלמה הוא הכי נפוץ, כי הוא בסוף הכי קל, זה לקחת כדור, שני אבנים, ויש לך משחק.
כן.
אני מזכיר את מה שאופן אמר, אין ספרות כמעט, הספרות מאוד מבוקרת, אין קולנוע, אין תיאטרון, הכל נורא זה, אבל את המוזיקה אפשר לשמוע בשקט, במיטה שלך, איפה שאתה רוצה, זאת אומרת, אתה, זה פתוח לגמרי, ואי אפשר היה לשלוט על זה, מסיבות פה, מסיבות שם, אפרופו הסרט הזה שאמרתי, לפני שהיה לורץ, מסיבות של הומוסקסואליות, דברים, את זה אי אפשר היה למנוע. אז המוזיקה נשארה מאוד נוכחת, ומאוד מאוד מאוד התפתחה, גם לאורך השנים, ובגלל זה היא גאווה מאוד מאוד גדולה שם. ואם אני אגיד משהו אחרון, כי אתה תשאל אותי מה הטיפ ומה זה,
כן.
אז זה יהיה במוזיקה. וכולם ילכו למופע של בואנה ולזה ולזה, אל תבקרו, אל תבטרו בכל עיר דרך אגב, אם זה כן. באבנה או בטרינידד או זה נקרא הקאזה דה לה מוזיקה, מאוד פשוט, הבית של המוזיקה, זה המועדון מוזיקה העירוני, כל לילה, 12, 1 בלילה, אתם תלכו להופעה, אתם לא תפספסו אף פעם, זה יכול להיות להקות צעירות, זה יכול להיות באמת
מגניב.
פתאום
מאוד.
אומן, מה, אני, זה בברזיל, אני ראיתי אומנים שלא האמנתי, ג'ילברטו ג'יל ראיתי מנגן ברחוב כאלה. אז בקובה פתאום יכול להגיע, אתה יכול לראות את זה גם לפני, כמה ימים לפני, אל תפספסו גם אם אתם מתים מהעייפות, זה באמת לראות איך הם מתפרקים על הדבר הזה. זה דבר נהדר, ואני חושב שאתה גם מבין שם את אותם, את היציאה
ולא אמרנו, החוצה. ולא אמרנו מילה אחת על טבע, על המקום עצמו, על הטיול עצמו.
כי זה לא, כי זה לא נישהו שם.
כי זה לא הדבר.
לא, זה...
אתה מצפה, שאתה באי בקריבי, אתה מצפה.
הנופש, יש שם אזור של נופש, ורדרו, הוא לא האישו שם, יש שם בתי מלון כאלה של שנות ה-80-90, mm-hmm. אתה יודע, של פעם,
כן.
כמו קנקון כזה קצת, יש שם את הערים של הסיירה מדרה, איפה שהתחילה מהפכה, דרך אגב, גם את זה לא אמרנו, אבל קולומבוס, שהוא גילה את אמריקה, כן. הוא בעצם הגיע לקובה, לברקואה, כן. והקבר הראשון שלו כאילו היה שם, אבל העניין שם הוא באמת לראות את זה, את התרבות ואת ההיסטוריה, ועוד דבר אחד אולי אחרון, מי שיצליח, כי זה קצת קשה, אבל תנסו מהנהג המקומי וזה,
כן.
זה באמת להגיע לאותם טקסים מקומיים אפריקאים שהם עושים בבתים של הסנטריה, זה מרגש ומרתק וזה מדהים. ושם אתה גם רואה את הטרנס, מי שראה פעם את הסרט אורפאו נגרו, זה של פעם כזה, של ברזיל, אז שם רואים איך הם נכנסים לטרנס תוך כדי ריקוד.
כן.
אז העולם האפריקאי קשה מאוד לראות את זה היום, בקובה אפשר לנסות.
זיו מויאל הוא העורך והמפיק ומגיש העוגה והכל.
לן.
ויונתן כהן על הביצוע הטכני ועל הדיגיטל, טל אלפקס, תודה רבה לכם, שבת שלום, ומזל טובה.
תודה רבה, ממש.